הגענו לדף למד עמוד ב', רבי יהודה אומר, אף בית הקברות. כלומר, מניחים עירוב תחומין לכהן אפילו בבית הקברות, למרות שאסור לו כמובן להתאמה למתים. מדוע? טענה מפני שיכול לחוץ וללך בשידה טבע ומגדל. לדעת רבי יהודה, למרות שהוא בדרך כלל אומר, לא מערבים אלא למה שראוי לבעל העירוב עצמו, כאן גם כהן יכול במציאות מסוימת להיכנס לבית הקברות. מה יכול לעשות? יכול לחוץ את עצמו, לעשות חיץ, מחיצה, בינו לבין הקברים על ידי שידה, טבע ומגדל. כלומר, ילך בתוך איזה קופסה גדולה, טבע, עם עגלה, וזה יחשב אוהל וחוצץ בפני הטומאה. נמילה, הנה ככה, כהן יכול להיכנס לבית הקברות. אומרת הגמרא, כסבר, רבי יוסי סובר, אוהל זרוק שמי אוהל. אוהל זרוק זה אוהל מיטלטל, כמו שידה, טבע ומגדל שהולך ממקום למקום, על עגלה, זה נחשב אוהל. ואילו חכמים במשנה שאמרו, אין מערבין לכהן בית הקברות, הם סוברים שאוהל מיטלטל, לא נחשב אוהל. ונחלקו במחלוקת תנאים, בפלוגת דהני תנאי, דתניא, נכנס לארץ העמים, בשידה, טבע ומגדל, רבי מטמא, רבי יוסי, ברבי יהודה מטהר. כידוע, חכמים גזרו טומאה לארץ העמים, משום ספק קברי נוכרים. שמא מי שנכנס לארץ העמים, הוא יטמא את עצמו בקבר נוכרי. לכן, פה נחלקו, כתוב, מי שנכנס מארץ ישראל לארץ העמים לחוץ לארץ, אם הוא עושה זה בשידה, טבע ומגדל, רבי מטמא, רבי יוסי ברבי יהודה מטהר, אז רואים שיש אומרים ששידה, טבע ומגדל, אוהל, מה שנקרא מטלטל, אוהל זרוק נחשב אוהל, ויש אומרים שלא. מר סבר, זה מה שאומרת, מה היא כמפתגה, מר סבר, אוהל זרוק לב שמי אוהל, מר סבר, אוהל זרוק שמי אוהל. ועד תניא רבי יהודה אומר, מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר, הכי אזיל. רבי יהודה אומר משהו אחר גם, אפשר לשים לכהן טהור תרומה טהורה על הקבר, נניח אותו על הקבר, וגם זה תופס כעירוב. אומרת, מה, איך בדיוק יעשה את זה, הכי אזיל, איך הכהן ילך לאכול את העירוב שלו בלי להתאמה? איך? בשידה טובה ומגדל, כמו שלמדנו, רואים שרבי יהודה אמר, בשידה טובה ומגדל. אומרת, גם זה לא כזה פשוט. איך מתוך השידה, טבע ומגדל, הוא יכול לקחת את העירוב הטהור שלו, מעל, שהוא נמצא מעל קבר? הרי, והכיוון דאחת איתם אלה, ברגע שהוא הניח את התרומה על הקבר, אז התרומה נטמאה, כי מאהילה על הקבר, יש אוהל על הקבר. ותרומה טמאה, כמובן, אסורה באכילה. אז איך העירוב יכול לחשב עירוב? אלא אומרת, לא, מדובר פה בדלא הוכשרה. ושלא הוכשרה, כלומר מדובר על פירות של תרומה שלא הוכשרו לקבל תומה. לא נפלו עליהם אחד משבעת המשקים, ממילא לא הוכשרו לקבל תומה. או שנילושה במי פירות, מדובר פה על פת של תרומה שנילושה במי פירות ולא במים, ומי פירות לא מכשירים לקבל תומה. ממילא גם התרומה הזאת שהיא טהורה ומונחת על הקבר, היא נחשבת טהורה עדיין, כי לא הוכשרה לקבל תומה. עומד גם בסדר גמור, אבל איך בפועל הכהן ילך ויקח את התרומה הזאת מעל הקבר? ואיך היא מייטלה, איך הוא יביא את התרומה מעל הקבר? אומרת, מה בפשוטי כלי עץ? יכול לקחת פשוטי כלי עץ, כלומר, שאין להם, פשוטי כלי עץ, הכוונה, אין להם בית קיבול, הכוונה, ואז המילה, הם לא מקבלים תרומה, לא מקבלים תרומה, ואז יכול על ידי פשוטי כלי עץ, לצאת מהתיבה, שידה ומגדל, להושיט את הכלי ולהביא את התרומה אליו. אומרת, מה בסדר, הוא לא מקבל תרומה הכלי עצמו, אבל לפחות הוא מעביר את התרומה על ידי אויל. והכמאהיל, הרי הכלי שנוטל בו את התרומה, הוא מאהיל על הקבר, הוא מביא את התרומה על הכהן שנושא אותו, שתופס אותו. אומרת, מה לא? כדי להביא את התרומה צריך שיהיה רוחב טפח. פה זה כלי שאין בו, שהוא לא משתמש בצד הרוחב טפח שלו. דמייטלי אחורי, הכהן נוטל את התרומה על צידו הצר של הכלי, שלא רחב טפח, ואז לא נחשב אוהל להביא את התרומה. אומרת, הגמרא, אם כך, אם הוא עושה את הפתרון הזה יפה, מה איתה מדרבן? למה רבנן אומרים? אומרים שזה אסור. אסור להערב בצורה הזאת, בתרומה טהורה בקבר. כסברי, אומרת הגמרא, אסור לקנות בית ביסורי הנאה. מה שחכמים סוברים שאסור לקנות בית, לקנות בית הכוונה, לקנות את שביטתו. אנחנו נראה זה יותר במשנה הבאה, אבל לקנות את השביטה הכוונה, או במשנה הבאה אחר כך. לקנות שביטה הכוונה, אדם עושה פעולת קניין, לקנות את שביטה של עירובי תחומין, ואי אפשר לעשות את זה ביסורי הנאה. הרי אסור ליהנות מקבר, ו... ממילא כשהוא מניח את העירוב שלו על קבר, הוא נהנה מהקבר, וזה אסור. אומרת גם מכלל דרבי יהודה סבר שמותר, מה רבי יהודה אומר שמותר ליהנות מקבר? אלא אומרת גם כסבר מצוות לאו ליהנות ניתנו. מה שרבי יהודה אומר, לא ניתנו מצוות על ידי הקדוש ברוך הוא ליהנות על ידם. כלומר, קיום מצווה לא נחשבת הנאה. קיום מצווה לא נחשב הנאה, ולכן בעצם זה שהוא מקיים מצוות עירוב על ידי זה, זה לא נחשב הנאה. אלא אדמה רבה מצוות לאו ליהנות ניתנו, למה קטנה אמרה לשמעתה, אז לפי זה כביכול, יש איזה מחלוקת עניים, האם מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז מה שמה רב במסכת ראש השנה, שמותר לתקוע בראש השנה בשופר של קורבן עולה, ולמה הוא אמר את זה? כי מצוות לאו ליהנות ניתנו, כי הוא מצוות שופר לא נחשב הנאה מן ההקדש, למרות שזה שופר של קורבן עולה. האם דבריו נאמרו בעצם על בסיס מחלוקת תנאים, או דבריו שנויים במחלוקת תנאים? אמר לך רב, האי סביר לו אין מערבין, אלא דבר מצווה, כולם למצוות לאו ליהנות ניתנו. אומרת כמו, האם חכמים היו סוברים שאין מערבין עירוב תחומים אלא לדבר מצווה, אלא כדי לצאת חוץ לרחום לדבר מצווה, אז אפשר לבוא לומר, מצוות לאו ליהנות ניתנו, שייך לכולם. כולם מסכימים שמצוות לאו ליהנות ניתנו. מה שנחלקו זה האם אפשר לערב עירוב תחומין רק לדברי מצווה, או לא. מי שאומר שרק לדברי מצווה ממנה, העירוב שהוא מניח על הקבר, הוא ממנה לדבר מצווה, ואז הם אומרים, מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבל מי שסובר שאפשר לערב עירוב תחומין גם בלי, גם לצאת התחום סתם ככה לדברי הרשות, אז הוא יצטרך לומר, לאסור את להניח את העירוב על הקבר. ואחר בהק המפק, זה מה שאומרת, כאן נחלקו בזה, מה לסבר אין מערבים אלא לדבר מצווה, לכן כמו שאמרנו מותר לערב בקבר, מה לסבר מערבין אפילו לדבר רשות. אומרת לגמרי על האדם, הרב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצווה, למה כתנאי אמרה לשמת הרי, גם רב יוסף אמר, שמערבין עירוב תחומין רק לצורך מצווה, מה זה גם מחלוקת תנאי? אז אומר רב יוסף כך, דכולי עלמא אין מערבין אלא לדבר מצווה. כולם באמת מסכימים שמערבים רק לדבר מצווה, מניחים עירוב תחומין רק לדבר מצווה, חידוש חשוב. ודכולי עלמא, מה הם סוברים מצוות לאו ליהנות ניתנו? כמו שאמרנו, קיום מצווה זה לא נחשב הנאה. ובהק המפלגי, במה נחלקו? מר סבר כמדקנה לעירוב לא ניחא לדמינטרה. מר סבר זה רבי יהודה, הוא אומר, מכיוון שאדם קנה שביתה לידי עירוב, אז הוא כבר לא צריך כל כך שהעירוב יישמר בבית הקברות. לא נורא, העירוב יאכל וכדומה. ברגע שהוא קנה שביתה בבית השבשות, זה כבר לא נחשב שהוא נהנה מהקבר, כי הוא לא צריך את העירוב. בעצם הוא לא נהנה מהקבר. זאת אומרת רבי יהודה. ומר סבר, חכמים אומרים, ניחא לדמינטרה. חכמים אומרים לו, נוח לו, יש לו הנאה מכך שהעירוב יישמר ולא יאבד. למה? די יצטרך אכילה. כי אם הוא יצטרך, יכול לאכול את זה משך השבת. וזו המחלוקת, האם מותר להניח עירוב של תרומה טהורה על הקבר. הגענו למשנה הבאה. הכלל במשנה הזאת זה אסור כמובן לערב עירוב תחומי בדבר שאסור לאכול אותו. כי עירוב תחומי צריך להיות דבר שאפשר לאכול אותו. אז מערבים בדמאי, אומרת, דמאי זה פירות שנקנו מעם הארץ, שהוא חשוד על המעשרות. אנחנו חזל אמרו שעמי הארצות הם מפרישים תרומה גדולה, אבל לא בטוח מפרישים מעשרות. ולכן מי שקונה מעם הארץ פירות, זה נקרא דמאי, והוא צריך להפריש מעשרות. אז כתוב שאפשר לערב עירוב תחומים בדמאי. אנחנו נראה למה. ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו, מעשר ראשון שלכאורה הפרישו ללוי, והלוי הפריש מזה עשירית לכהן, תרומת מעשר, לכאורה מה החידוש בזה? הרי זה ברור, זה דברים שמותר לאכול אותם. הגמרא כמובן תדון בזה, ובמעשר שני והקדש שנפדו, כנ"ל מעשר שני והקדש שנפדו אותם, והותרו באכילה, גם זה מותר לערב עם זה עירוב תחומים, ולכאורה מה החידוש אם פדו אותם כהלכה, והכהנים בחלה גם כן, וזה לא הכהנים כמו שלמדנו גם מישראלים יכולים להיות בחלה, אבל לא בטבל, פירות שאינם מוסרים בכלל והם טבל, אסור לערב איתם עירוב תחומים. מדוע? כי הם אסורים באכילה. כמו שאמרנו, עירוב תחומים צריך דבר שמותר לאכול אותו. ולא במעשר ראשון שלא ניתן תרומתו, כלומר מעשר ראשון שהוא בעצם דינו כתבל, כי לא הפרישו ממנו תרומת מעשר, ולא במעשר שני וכדי שלא נפדו כמובן, כי הם אסורים באכילה מחוץ לירושלים. אומרת הגמרא דמאי, הלוכה זה לי, איך אפשר לערב בדמאי? הרי דמאי לא ראוי לאכילה, כמו שאמרנו, תקנת חכמים שצריך לאסר פירות שנקנו מהם הארץ. אז איך אפשר פתאום להפריש, איך אפשר פתאום להשתמש בדמאי לעירוב תחומים בלי להפריש את המעשרות כפי שתקנו חכמים? אומרת הגמרא, מי גאו די באי מפקלו לנכסי ואווה עני וחזו לי השנה מחזלי. אומרת הגמרא, חכמים תקנו או חכמים אמרו, סייגו תקנתם ואמרו במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים, מותר לאדם לאכול דמאי. נניח, התירו לעני לאכול דמאי. ומדוע זה כך? כי רוב המארצות אכן באמת מעשרים. תקנו חכמים על המיעוט. וזה נכון, זה תקנת חכמים, אבל לא העמידו את דבריהם בכל המציאויות השונות. לכן אם אדם הוא עני, יכול לאכול דמאי. אז לכן, מכיוון שכל אדם, מי גודי באי, מפקילו נכסי, מתוך שאם הוא רוצה, יכול להפקיר את כל נכסיו, להיות עני, וחזו לי, ואז מילה דמאי ראוי לו, לכן השלם מחזי, לכן בעצם כבר עכשיו, שעוד לא הפקיר את נכסיו, או שהוא לא עשה את זה, אז כבר הדמאי נחשב ראוי לו. כפי שכתוב במשנה, דתנן מאכילים את העניים דמאי ואת האכסניה דמאי. לא רק עניים, גם אכסניה, חיילים שהולכים מכל מקום, ובעצם אין להם בית ואין להם מקום לאכול, ובעצם נחשבים כעניים. אמר רבו נתן לבית שמאי, אומרים, אין מאכילים את העניים דמאי, בית הלל אומרים, מאכילים את העניים דמאי, אז זו דעת בית הלל להלכה כמובן. אומרת הגמרא, הוא מעשר ראשון שנתלה תרומתו. פשיט, הרי ברור, אם יש מעשר ראשון, הבעל הפירות הפריש מעשר ללוי, והלוי הזה הפריש תרומת מעשר עשירית לכהן, אז זה מותר לאכול את זה, מה הבעיה בדיוק? למה לחשוב שאי אפשר לערב עירוב תחומים עם דבר כזה שנעשה כהלכה? אומרת הגמרא, לא, זה לא באמת נעשה כהלכה. לא צריך שיקדימו בשיבולים. אנחנו יודעים שפירות, חיוב הפרש שעת תרומות ומעשרות לפירות, לתבואה, זה רק בגמר מלאכה. גמר מלאכה לתבואה זה מרוח הקרי. אבל אם לפני מרוח הקרי בא ואדם יפריש תרומות ומעשרות, הפרשתו חלה. אז פה מה קרה פה? בא לוי וקדימו בשיבולים. כלומר, הלוי בא, לקח את המעשר ראשון שלו, או הבעל הפירות יפריש מעשר ראשון והביא את זה ללוי, עוד לפני שהוא יפריש תרומה גדולה, שלא כסדר, לא יפריש קודם כל תרומה גדולה לכהן, רק אחרי זה מעשר ראשון ללוי, אלא הוא יקדימו בשיבולים, עוד לא נגמר מלאכתם של הפירות, הם עוד שיבולים, עוד לא נערמו להיות ערימה של קרי, אז יקדימו בשיבולים, ואז הוא יפריש מעשר ראשון, ונתלה ממנו תרומת מעשר, והלוי עשה כדין, נתן מזה עשירית לכהן, אבל מה קרה? לא הופרש פה תרומה גדולה, ולא נתלה ממנו תרומה גדולה, שאם הלוי עכשיו הוא צריך להפריש גם תרומה גדולה, חוץ מתרומת מעשר שהוא עשה. כי הבעל הפירות הקדים ופריש מעשר ראשון לפני תרומה גדולה. הוא כדר בי הבר, ועומד את המשנה, בעצם למדנו כאן שלא צריך להפריש תרומה גדולה, ואפשר להשתמש בפירות האלו, בתבועה הזה, לעירוב תחומין. הוא כדר בי הבר, אמר ריש לקיש, כפי שאמר רבי הבר, בשם ריש לקיש, דאמר רבי הבר, אמר ריש לקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים, פטור מתרומה גדולה, לא צריך להפריש תרומה גדולה. למה שנאמר במעשר ראשון, והרימותם ממנו תרומת השם מעשר למעשר. כן, צריך להרים ממנו מהמעשר ראשון, מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר, אמרתי לך. כלומר, דווקא מעשר מן המעשר, לתת לכהן מעשר, כלומר, תרומת מעשר מתוך המעשר ראשון שאתה מקבל, זה אתה חייב. אבל לא תרומה גדולה הוא תרומת מעשר מן המעשר. לא אמרתי שבמציאות מסוימות שעדיין לא הופיע שהוא תרומה גדולה, כמו המציאות שדיברנו, שקדימו בשיבולים, זה כבר הלוי לא נצטווה לתת תרומה גדולה. אמר לרפאפה, לאבי יחי, אפילו קדימו בקרי נמי. זאת אומרת, כמו, טוב, אם יש פסוק שמפורש, שאומר, הרימות ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, אז גם אם אדם בעצם הרים את התבועה לקרי, כן, עשה הרימה של תבועה, ובעצם כבר גמר נחתם של התבועה, אז גם שם, אם הוא קודם כל יפריש מעשר ראשון, לכאורה לוי לא יצטרך להפריש מזה תרומה גדולה. אומרת, כמו, לא, אמר, יש פסוק אחר, אמר לעליך, אמר קרא, מכל מעשרות רחם, תרימו את כל תרומת אדוני. הנה, כתוב מפורש, שיש מציאויות מסוימות שהלוי צריך להפריש את כל התרומות, כולל תרומה גדולה. אומרת, מה, למה אתה משתמש בפסוק הזה לזה, בפסוק הזה לזה? הרי יש לך שני פסוקים, לכאורה סותרים. ומה ראית ללמוד דווקא מהפסוק הראשון לגבי מקדימו בשיבולים? פסוק השני, אם זה היה אחרי שהוא, אחרי שהערימה של התבועה והחיטים נהיו קרי, ומה ראית? אומרת הגמרא, היי אידגן והי לא אידגן. הרי כתוב, לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, ראשית דגנך תיתן לו. אז רק אחרי שהתבועה נקראת דגן, אחרי שנתמרחה התבועה בקרי, קרואה את דגן, אז נתחייבה בתרומה גדולה. ואז אנחנו יכולים להגיד, טוב, תשמע, הלוי צריך לבוא ולתת גם תרומה גדולה. יפה, אבל כשיקדימו בשיבולים, זה לא נקרא דגן, כי עוד לא הערים אותו לקרי, עוד לא נתמרח לקרי. ובמעשר שני, והקדש שנבדו, נכרואה אם אדם לקח מעשר ראשון, מעשר שני, סליחה, והקדש, ופדו אותם, לחולין, לכאורה ברור שהם כבר חולין, ויכול להשתמש בזה לעירוב תחומין. מה החידוש? פשיטה אומרת הגמרא, לא צריכה, שנתן את הקרן ולא נתן את החומר. כשאדם פודה פירות מעשר שני על כסף, הוא צריך להוסיף חומש, להוסיף כסף להקדש. ופה הוא לא עשה את זה. השאלה אם הוא יכול להשתמש בפירות האלה לעירוב תחומין, למרות שהוא לא הוסיף את החומש, למדנו שכן, וכמה שמלן שאין החומש מעכב, החומש לא מעכב את הפדיון. כלומר, הפדיון חל גם בלי החומש, למרות שהוא חייב להביא חומש. אבל לא בטבל, למדנו שלא לא מערבים עירוב תחום בטבל לכאורה, זה פשוט הרי אסור באכילה, פשיטה, אלא אומרת, לא צריכה, צריך את זה. בטבל תבול מדי רבנן, זה לא טבל שאסור מהתורה, זה טבל שתבול מדי רבנן, טבל שאסור מדי רבנן. מה זה טבל שאסור מדי רבנן? כגון שזרעו בעציץ שאינו נקוב, הוא זרע תבואה ופירות בעציץ שאינו נקוב, שהוא עשה את זה בעציץ שאינו נקוב, כלומר, עציץ שאין לו נקב, מה שכתוב פה, מכיוון שזה עציץ, בעצם פטור מתורות ומעשרות. אין פה חיבור לאדמה, הוא פטור מתורות ומעשרות מהתורה, אבל חכמים חיבו את העציץ שאינו נקוב בתרומות ומעשרות. פה אנחנו לומדים שלמרות שמהתורה מותר באכילה, מכיוון שאסור מדרבנן, או מדרבנן זה עכשיו טבל, אסור להשתמש בו לעירוב תחומי. עומד גמרא ולא במעשר ראשון שלא ניתנה תרומתו, פשיטה, לכאורה אם זה מעשר ראשון ולא הפרישו מזה תרומת מעשר, אז לכאורה פשוט. עומד גמרא לא, מדובר פה שוב עם אותו מקרה שלא הפרישו תרומה גדולה, לא צריכה שיקדימו בקרי. פה מדובר על מקרה ששאלנו לפני כן. יקדימו בקרי, יקדים והפריש המעשר ראשון לפני התרומה הגדולה, לאחר שהתמרחה התבואה בקרי. וכבר עומד גמרא וכאן, וניטלה ממנו תרומת מעשר. אכן הלוי בא והפריש עשירית לתרומת מעשר, אבל לא ניטלה ממנו תרומה גדולה, כמו שאמרנו שוב פעם. לא הוציאו תרומה גדולה. מהו דתימה, כדאמר לרפא פלוואי, היית יכול עכשיו, תשמע, מה זה משנה? גם אחרי שהיא מרוח הקרי, הלוי לא חייב לתת תרומה גדולה. כך יכולת לחשוב, כמו שבאמת הקשנו לפני כן, כמו שהקשה רפא פלוואי. כמה שמונה דקות, כדשני לה, המשנה עכשיו משמיעה לנו, כמו שתרצנו, שאכן יש הבדל במתי שזה קרוי דגן, למתי שלא קרוי דגן. אחרי מרוח הקרי זה קרוי דגן, ואז מילה גם הלוי בעצם חייב להפריש אפילו תרומה גדולה, ולא רק תרומת מעשר. אבל לפני כן לא. ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו, עומד עם הפשיטה לכאורה זה פשוט, אין בזה שום חידוש, הרי אם לא נפדו, לא נפדו. לא צריכה שפדען ולא פדיין כי לחתן, הוא פדע אותם ולא פדע אותם כהלכה. מעשר שני, מה הוא צריך איך לפדות כהלכה? שפדעו על גבי הסימון, הוא לא עשה שלו כהלכה, כלומר הוא פדע את פירות מעשר שני על גבי הסימון, מטבע שלא הוטבעה עליה צורה, ואילו התורה אמרה, רחמנא אמר, וצרת כסף. מה זה צרת? צריך לפדות מעשר שני בכסף שיש עליו צורה. וגם הקדש, מה הוא עשה? חיללו על גבי קרקע, הוא פדע את ההקדש על גבי קרקע ולא בכסף. ורחמנא אמר, התורה אמרה ונתן לכסף וקם בו, דווקא צריך לפדות את ההקדש בכסף. הנה רואים מפורש פה שמדובר במעשר שני והקדש שלא נפדו, הכוונה נפדו עליו ולא נפדו כהלכה, ולמרות שלא נפדו, למרות שנפדו אבל לא נפדו כהלכה, עדיין אסור להשתמש בזה לעירוב תחומי. הגענו למשנה הבאה בלמד א' עמוד ב', זה לא עד הסוף ממש בדף, אבל מכיוון שזה עניין אחד שנמשיך לדף הבא, נמשיך בזה או נשאיר את זה לדף למד ב'. חזק וברוך.